ספר ויקרא, פרשת צו. נאמר אצלנו בפרשה, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא עולה על מוגדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. והפסוק הזה נלמד על מערכות האש שהיו על המזבח, וכך נאמר במסכת יומא. בכל יום היו שם ארבע מערכות, והיום ביום כיפור חמש, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר בכל יום שלוש, והיום ארבע. רבי יהודה אומר בכל יום שתיים והיום ביום כיפור שלוש. הלכה נפסקה כרבי יוסי שבכל יום מקיימים שלוש מערכות של אש. ערכה אחת מערכה גדולה, והיא נלמדת מהפסוק כי העולה על מוגדל המזבח כל הלילה. במערכה, המערכה הגדולה שימשה לשריפת הקורבנות. מערכה שנייה של קטורת, והיא נלמדת מהפסוק ויש המזבח תוקד בו. מהמערכה הזו לוקחים גחלים במחתה להקטרת הקטורת בכל יום. ומערכה שלישית לקיום האש, והיא נלמדת מהפסוק והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה. על חשיבות קיום אש תמידית על המזבח למדנו מהנאמר בירושלמי ליומה. אש תמיד אפילו בשבת, אפילו בתומה. וכתב רש"י אצלנו בפרשה על הפסוק אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, המכבה אש על המזבח עובר בשני לוים. גם בזמן המסעות שבמדבר דאגו שאש התמיד תמיד תישאר דלוקה. וכיצד שמרו שהאש תישאר דלוקה? בירושלמי ליום הנאמר, מה היו עושים לה בשעת המחנות, בשעת המסעות, כן, מה היו עושים לאש כדי שהיא תישמר בזמן המסעות? והתשובה היו קופים עליה פסחתר. זה כלי גדול מנחושת. ובתורת כהנים נחלקו תנאים. רבי יהודה אומר קופין עליה פסחתר, ורבי שמעון אומר שנותנים את האש בתוך כלי. המצווה הזו, כתב הרמב"ן, ולפי דעתי, מה שאמר אש תמיד תוקד על המזבח לא תרווה, מצווה לכהנים בקיום האש, כמו שאמר וביער עליה כהן עצים, וציווה שיזהרו בזה ויערכו אש ועצים הרבה, שתוקד האש תמיד כל היום וכל הלילה, והזהיר בלב שלא תכבה לעולם, והנה אם התעצלו הכהנים וכבתה האש, עברו בלב. ומפני זה אמרו רבותינו שהייתה מערכה שנייה לקיום האש. על הפסוק ויש המזבח תוקד בו, שאל האדמור מאוז'רוב, הרי היה צריך להיות כתוב והאש תוקד במזבח. לא ויש המזבח תוקד בו, אלא והאש תוקד במזבח. והוא ענה בדר דרש שיש כאן רמז לתלמיד חכם, שבלימוד תורה הוא נעשה כאש. וכמו שדרשו רבותינו במסכת חגיגה, שתלמידי חכמים גופם אש, כמו שכתוב בירמיהו פרק כ"ג ג' הלוקו דברי כאש נאום אדוני. ולכן אש המזבח תוקד בו, שהוא התלמיד חכם כאש וכמזבח, עולה לנחת רוח לפני השם. על פי זה הסביר אדמור מסלונים בספרון נתיבות שלום, מדוע כתובה פרשת אש התמיד דווקא בפסוקי קורבן העולה ולא בקורבנות אחרים. והוא הסביר על פי מה שאמרו רבותינו במדרש, שהעולה באה לחפר על הרהור הלב. הוא הביא משל בשם בעל תורת אבות, על עניין המחשבות, על אחד שהיה לו יער גדול, והוא רצה לעקור את כל העצים כדי לבנות שם עיר. הוא התחיל לכרות עץ-עץ, והוא ראה שבקצב הזה הוא לא יגמור עוד שנים רבות. ומה הוא עשה? הדליק אש ושרף את כל העיר, את כל היער בפעם אחת. וכך אמר אדמור מסלונים, כך קורה ליהודי שרוצה להילחם במחשבות הרעות. הרי עד שהוא מסלק מחשבה אחת, תבוא מחשבה רעה אחרת. ולכן היצא לסרום בפעם אחת את כל המחשבות. ועל זה נאמר, ויש המזבח תוקד בו. אם אדם מרבה בלימוד תורה שנמשלה לאש, בכוח התורה לסלק את המחשבות הרעות בפעם אחת. ומעין זה הביא השלה בשם רבי משה קורדוברו. שסגולה נפלאה להינצל מהרהור עבירה, לומר את הפסוק אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. וכך כתב הכתם סופר, כל מי שבליבו יוקדת אש תמיד לשם, השם עוזר לו שינצל ממחשבה זרה, שנאמר אש תמיד תוקד על המזבח. המזבח רומז לאדם עצמו, כמו שכתב הרמב״ם בהלכות בית הבחירה פרק ב', ומסורת ביד הכל, שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארוונה, הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק. והוא המקום שבנה בו נוח כשיצא מן התיבה, והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון כשנברא קורבן, ומשם קור נברא, במקום המזבח. אמרו חכמים, אדם ממקום כפרתו נברא. תחשו רבותינו במדרש, תני בשם רבי נחמיה, קרוב ל-116 שנה הייתה אש בוערת בו במזבח. הכוונה משנבנה המשכן עד בית המקדש, חוץ מתקופת שילה, ששם המזבח נבנה מאבנים. ומה היה נס? שהעץ של המזבח והנחושת שבו המזבח היה מצופה, הנחושת לא נדחה. ואומר המדרש, אולי הייתה נחושת עבה במיוחד, ולכן המזבח לא נשרף. אומר המדרש שהעובייה של הנחושת היה דק. ואם כן, כיצד עץ המזבח לא נשרף והנחושת לא נדחה? עונה המדרש שהאש הייתה יוקדת מבפנים. כלומר, חמה רק מבפנים וקרה מבחוץ. מכאן למדו חכמים שכל ההתלהבות וההתלהטות שיש לאדם בעבודת השם, שתהיה עבודה פנימית ולא חיצונית. וכך דרש רבי מקוצק, היא העולה על מוגדה, התיבה מוגדה כתובה במם קטנה. ואילו בפסוק תמים תהיה עם השם אלוקיך, התף של תמים כתוב בעוד גדולה. והוא דרש שצריך שתהיה באדם תמימות רבה ככל האפשר. ואילו את אש הלהבה של עבודת השם שלו, שהיא תהיה נסתרת. וכך אמר רבי ישראל מרז'ין, בתפילת שחרית לשבת אחרי נשמעת, אנחנו אומרים בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתעלל. הסביר רבי מרז'ין, ככל שאדם גדול יותר, כך עבודת השם שלו חרישית ומוצנעת יותר. האיש הישר מתפלל בפיו, בכל רם, בפי ישרים תתרומם. הצדיק רק שפתיו נאות, בשפתי צדיקים תתברך. החסיד משתמש רק בלשונו, שלפנים מן השפתיים, בלשון חסידים תתקדש. אבל הקדוש, עבודתו בקרבו בתוכו, ובקרב קדושים תתעלל. על פי זה הסבירו את הנאמר במסכת סוכה בדף כ"ח, תנו רבנן, 80 תלמידים היו לו להלל הזקן, הגדול שבכולם יונתן בן עוזיאל. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל, שבשעה שיושב ועוסק בתורה, כל עוף שפורח עליו מיד נשרף. ושאלו, אם זו הייתה מדרגתו של התלמיד, מה הייתה מדרגתו של הלל? ולא מצאנו שהלל שרף דברים בזמן לימודו. וענו על כך שעבודת השם של יונתן בן עוזיאל הייתה עבודת השם עם ביטוי חיצוני, וכל עוף שעבר עליו נשרף. ואילו הלל עצר את כל ההתלהבות שלו בעבודת השם בתוכו, ולא נתן לכך ביטוי חיצוני. אותה אש שדיברנו עליה אינה מוגבלת רק לתלמידי חכמים, אלא גם פרושי ישראל זוכים לאורה. וכך דרשו רבותינו במסכת חגיגה. אמר יש לקיש, אין אור של גיהנום שולט בפושי ישראל, קל וחומר ממזבח הזהב. מה מזבח הזהב, שאין עליו אלא כאובי דינר זהב, כמה שנים אין האור שולטת בו? פושי ישראל שמלאים מצוות כרימון, דכתיב כפלח הרימון רקתך, אל תקרא רקתך, אלא רקנים שבך, על אחת כמה וכמה שאין אור הגיהנום שולטת בהם.